אני רוצה לדבר על סוגיה מוסרית כבדה. 8 שנים, 5 חודשים ו-11 ימים. 8 שנים, 5 חודשים ו-11 ימים שהדר גולדין ואורון שאול לא נמצאים איתנו. שלחנו חיילים לקרב, שלוחי דידן, מלאכי השם, והם לא חזרו אלינו. וגם אם לא היו חיילים, אני מוצא את עצמי שבוע שעבר מעביר שיעור בשבת, שואל איך יכול להיות שלא ירדנו, עם ישראל לא ירד לשחרר את שמעון. דן בסוגיה מוסרית, העברתי שיעור, תוך כדי השיעור צפה לי דמותם של אורון והדר. האם אני מוסרי? כמה אני חי את זה שאורון והדר לא נמצאים איתנו? אני הלכתי ברחוב וראיתי על האוטובוסים עכשיו, ראיתם גם? יש את התמונה שלהם. שוב פעם, הקבי מחדש. לפני 2.5 שנים היה קורונה, בדיוק זה היה הראשון, שמתי איזה יד על, או יותר נכון, חולה קורונה שמה על היד, הכניסו אותי לבידוד של 14 יום, מי שזוכר, 14 יום שלמים, לא יצאתי מהחדר, לאו זה ממש, אבל היה לי זמן, אדם שהוא נכנס לפרטיות, פתאום הנפש עולה לכלליות שוב פעם, ושם ממש צפה לי דמותם, ואפילו הכנתי איזה סרטון, ושלחתי את זה למשפחת גולדין, אני אזכיר את זה בהמשך. הגוף הטהור הישראלי, הגוף, אפילו בלי הנשמה, אשר קידש ידיד מבטן וחוק משרוסם וצאצאיו חתם באות ברית קודש. הגוף הישראלי. בכל מרחבי ההיסטוריה שלנו תמיד נלחצנו חושים לשחרר שבויים. אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, מעשרה ניסיונות, אומר את התורה, והשם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט. היסוד הזה אני חוזר הרבה פעמים. מה זה אחרי היפרד לוט? אומר רש"י, כל זמן שהרשע עמו הדיבור היה פורש ממנו, כל הזמן שלוט נמצא, אברהם אבינו לא יכול לקבל נבואה. הרשע פשוט לא נותן לו לקבל נבואה. וברגע שמגיע הפליט ויבוא הפליט ויגד אברהם העברי, שלוט בן אחיו נשבע, אברהם אבינו לא חושב פעמיים, וירק את חניכיו. אומר המדרש, נהיו פניהם ירוקות מרוב פחד. אברהם אבינו יוצא, גם שהוא יודע שהוא הולך לאבד את המדרגה המוסרית שלו, הרוחנית שלו, הוא יוצא להציל את בן אחיו. כמובן גם אצל משה בפרשיות שלנו זה לא בשבי, אבל אתה רואה, ואיפן כל רחוב היה כן איש, ואיך את המצרי, אחר כך עם 2 ניצים, אחר כך עם בנות ראואל המדני. משה רבנו תמיד אכפתי למה שסובב אותו. במשק ההיסטוריה אנחנו מוצאים, וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל ויש ממנו שבי. לא ראינו בכל הפסוקים כתוב וידר ישראל נדר להשם ויאמר אם נתון תיתן. אומר רש"י, ויש ממנו שבי, אינה אלא שפחה אחת. גם על שפחה אחת עם ישראל נשבע להשם שיחרים אותם עד חורמה. אנחנו מוצאים בהמשך את הפרשייה הנוראה במות שאול. אחרי שהפלישתים מנצחים, ואם אחת והיו פלישתים לפשט את החללים, הם עד כדי כך ניצחו, הם הלכו אחר כך למצוא שלל. מה כתוב? והמצאו את שאול ואת 3 בניו. ויחרטו את ראשו ויפשיטו את כליו וישלחו בארץ. שיא הירידה הישראלית, כבוד הלאומי יורד. וישימו את כליו ואת השטרות ואת תביעתו תקעו בחומת בית שאן. ואז מה קורה? וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל, אומרת התורה, איש חיל, ויחו כל הלילה ויקחו את גבעת שאול ואת גביית פניו מחומת בית שאן, ויבואו יבשה וישרפו אותם שם, הכוונה את כל הדברים שמנלווים אליהם, ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצומו שבעת ימים. התנך אחר כך, 30 שנה אחר כך, הוא מתאר לנו שיש 3 שנים צום. 3 שנים צום. למה? בגלל מה שעשו לגבעונים, ובגלל ששאול המלך, שדוד המלך לא מעביר את קבורת שאול לארץ ישראל. עד שהמדרש אומר, רבי פנחס אומר, לאחר 30 שנים שנהרג שאול ובניו, בא רעב בימי דוד. 3 שנים עמד דוד להתפלל, הוא לא ידע למה. אמר לו אחרי 3 שנים על שאול ועל בית הדמים, השאול שנמשך בשמן קודש וימיו לא נעשתה עבודה ברב ישראל, והוא בחוץ לארץ, מיד עמד וכינס והביא את כולם. אומר המדרש 2 דברים מופלאים על אנשי יבש גלעד, נראה מי הם. קודם כל הדבר הראשון, ויקומו כל איש חיל, אומר הילקוט שמעוני, אנשי יבש גלעד אמרו, אותו האיש הצילנו מחרפת נעמון, אין לנו חייבים לגמול עוד חסד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם גמלתם חסד עם שאול ועם בניו, אף אני נותן שכריכם לבניכם לעתיד לבוא. כשעתיד הקדוש ברוך הוא לקבץ ישראל, ראשון הוא מקבץ את חצי שבט המנשה. אתם שהחזרתם את גביעת שאול, אתם תשובו ראשונה. והמדרש אומר עוד משהו עוד יותר פילי. המדרש רבה, זה בהוצאת ליברמן, לכן לא מצאתי את זה, אני אצטט לכם. דבר אחר לגלעד, אמר הקדוש ברוך הוא עליי לרפות מה שעשה גלעד. אני צריך לרפות את מה שעשה גלעד. ומה עשה? כל מי שהיה מבקש לסחור את השקר, משם היה הולך וסוחר, שנאמר גלעד קריאת פועלי אבן. אתה היית רוצה את השקר? לאיפה אתה הולך? לגלעד. שם השני אנשים שקרנים מגיעים. ולמה זכו להעמיד אליהו הצדיק? אומר המדרש, בשביל שעשו חסד עם עצמותיו של שאול, שנאמר ויקחו את גביעת שאול. אליהו הנביא מגיע ממסירות נפש על הגוף הישראלי, דווקא שמה מתבטאת האחווה האמיתית, גם שאין נשמה. אנחנו כולנו גוף אחד עם נשמות מחולקים, הגוף הזה הוא זה מה שמבטא את הערבות הדתית במלואה. על הדבר הוא שאליהו הנביא ישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, כי זה העניין של הערבות הדדית. גם בקום המדינה, הרב גורן, ספר מופלא, מי שכדאי לקרוא, באותו הזמן, בתקופה שבה עדיין נמשכו הקרבות בגליל ובנגב, היה כבר אמצע החורף, קיבלתי מכתב מאחד ההורים השכולים. המכתב היה כתוב בכתב יד בזה הלשון: אנחנו מבקשים ממך הרב גורן לעשות חסד עם המתים ועם החיים, תביא לנו את הבן שלנו שנפל מעבר לקווים ונשאר שם, תביא אותו לקבר ישראל כדי שיהיה לנו קבר במדינת ישראל. המכתב הזה, אומר הרב גורן, זעזע אותי מאוד. הם כתבו, ביקשו שלא אנוח ולא אשקוט עד אשר אוכל לתת להם קבר בבית קברות יהודי. נתברר שלמעלה מ-1,000 חיילים שנפלו במלחמה נשארו מעבר לקווי האויב בשדות הקרב, ובלי שהובאו ועוברו למדינה, בלי שיכולנו לקבור אותם. זה היה כמובן כל גוש עציון, שבה נשארו גופות בתעלות הקשב, במונקרים, בשדות, כ-162 הרוגים מכל הקרבות. נוסף על כך, בית הקרב של יגור, וכולי וכולי, פולגות התנ"ך. לא יכלתי להירגע ממשמעות המכתב שקיבלתי, אומר הרב גורן, מההורים השכולים. התחלתי לדרוש בכל תוקף מוועדת שביתת הנשק ומשה דיין, שהיה נציג שם בוועידת שביתת הנשק עם הירדנים, שיעשו הכל כדי שיתנו לרשות לעבור את הקווים. להתחיל, הוא מספר פה סיפורים שסכנת נפשות שלו ממש. כאשר ראיתי שהעניין לא מתקדם, פניתי שר הביטחון דאז דוד בן גוריון, ואמרתי לו שהמכתב הזה קורא השחקים וזועק לשמיים. לא ייתכן שבנים שלנו מסרו נפשם ואת חייהם למען מדינת ישראל, ואנחנו לא עשינו את המינימום הדרוש כדי לתת להם את הכבוד האחרון, את הזכות להיקבר באדמת המולדת. חולה, הוא מספר פה סיפורים מופלאים שהוא קפץ על, בום, על פצצות רק בשביל לעבור. הוא נצר, לקח אותו איזה פעם אחת. היה איזה פלוגה ש, של דתיים, 84, שכולם מתו. היה איזה בוקה ומבולקה בכל הארץ. הוא הלך כדי לזהות, להחזיר את החללים. זה ערבות הדדית. כשל מוסרי מתחיל מנביקת רוח, מריקבון. תפקיד שלנו בישיבת אלון מורה זה להגדיר את התורה שמחוברת ללאומיות הישראלית. אי אפשר לתת לדברים כאלה לא לזעזע אותנו. אין לנו מה לעשות באופן בפועל. למי שיש יעשה. התפקיד שלנו לגדול בתורה שמחוברת לעם. כמה זה דורש מאיתנו התמדה ומסירות וגדלות תורנית. כמה זה דורש מאיתנו להיות אנשים כלליים. כמה זה עכשיו ברור שכל תג שאני לומד, כמה אני מזדקח, כמה אני יותר לאומי. זה לצאת מהנוחות, להתמסר לתורה גדולה. כמה אנחנו זקוקים. ככל שנגדיל את המוסריות שלנו, שאדם לומד, הוא נהיה שכל של תורה מוסרית. ככל שהוא חוקק יותר בסלע, שהוא מקמיד בסדר בוקר, מתקדק על כל תג, ושוטף בסדר בקיאות גפת, הוא מתמלא בשכל של תורה בישרות, בכל מיני הנהגות חיים ישרים. ככל שאנחנו נמלא את הארץ בדעה כזאת, ככה נרומם את כל המצב. זה התפקיד שלנו. זה התפקיד של כל מי שיושב פה, להתרומם, להתמלות. אנחנו לא, זה לא אמור לשתק אותנו, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך כרגיל. אז הוצאתי איזה סרטון, שלחתי לשמחה גולדין. ישר הוא חזר אליי מיד, והוא שלח לי כל המאמרים שהוא כתב בנושא. ואמרתי לו איזה משפט, דה לך שישיבה, אז הייתי, זה, אמרתי לו, ישיבה אתה לא מורה איתכם. הוא ממש התרגש מזה. ולא שהוא המאבק, הם באמת מנהלים אותו בצורה אצילית שצריך ללמוד מהם, אבל אני באמת מרגיש שישיבת אלון מורה היא חלק בלתי אינטגרלי מהמחשבה על בנינו העובדים. 8 שנים, 5 חודשים ו-11 ימים אנחנו חסרים ומתקללים להשלים את המשימה ולהחזיר את הדר ואורון.